אני רוצה לדבר אליכם הערב סביב הנושא של מהו בסיס הפעולה שלנו, מהי האדמה, מהי הקרקע שממנה צומחות המחשבות, המילים, המעשים שלנו, אפילו המניעים שלנו. מאיפה כל זה צומח? בסיס הפעולה, basis of operation. ננסה להתחיל עכשיו מתי זה היה, אתמול. ואתמול אנחנו כאן, נכון? זה די מדהים בתוך הזמן הזה של שתיקה ותרגול לפעמים איך הזמן. תחשבו על היום בבוקר. זה היה לפני עידנים. מה קרה מאז? ישבנו, הלכנו. אבל איכשהו בתוך הקונטקסט הזה של התרגול, של השתיקה, של הדווקא לא לעשות, יכול קצת לצוף ולהיחשף במקום הזה של, של זמן, שככה הוא נראה לנו דבר כל כך ברור, כל כך קיים, מהותי, ובתוך הזמן הזה של ריטריט, ממשק, פתאום בתוך התלבטות כזאת, רגע, מתי? אתמול. מסתכלים על היום בבוקר, על אתמול, על תחילת ישיבה. ויש משהו נורא טריקי, נורא נזיל בהרגשה הזאת של, של זמן. כמה זמן עבר. אז אתמול, בצהריים, כשהייתי בדרך לכאן, עצרתי בקרמיאל, אני מגיע מהגליל, מגיע בגליל המערבי, עצרתי בקרמיאל באיזשהו, בקניון. רציתי לקנות מתנות לילדים. יש לי שלושה ילדים. סיני, בת 11 שהתקשרה אליי, שהיא חולה ויש לה חום, נקרא לי הלב, שאני לא יכול להיות איתה. וזוהר ועדן, תאומים בני 3. עדן זה בן, זוהר זה בת. הרבה פעמים, בעיקר כשאני נוסע ללמד, אני נוסע לכמה ימים, אני אוהב לחזור הביתה עם משהו. אז עצרתי בקרמיאל בקניון, יש איזשהו קניון, עצרתי, על הכביש הראשי, והסתכלתי כזה, איפה מלא חנויות בגדים, וזה, זה קניון, דרך כלל הקניונים האלה שכל החנויות בחוץ, מסתכלים למכוניות, משהו כזה. ואז ראיתי שיש שם איזושהי חנות צעצועים. אני לא אעשה פרסומת, הפרסומת שלי, לא אגיד את השם, אבל זה שם באנגלית. אני אומר את זה שזה שם באנגלית, יש חנות, אני לא יודע אם יש בכל הזה, לידינו יש חנות צעצועים שיש לה את השם, שאני חייב, יש להם סלוגן שהוא פשוט מדהים. אתם מכירים? אני לא יודע אם יש לכם מגילים שיש לכם חנויות צעצועים. חנות שקוראים לה הפיראט האדום, ואז כתוב בהמשך, וכל השאר סתם שודדים. וזאת הייתה אחת מהחנויות של הסתם שודדים או ההשודדים. נכנסתי פנימה, הסתובבתי ודי רק די התבלבלתי ולא יכולתי למצוא את עצמי שם. כל כך הרבה צבעים ודברים ומלא מלא 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 דברים. וגם השם הזה באנגלית, וזה חלק מתאגיד, ותאגיד אמריקאי בכלל, לא יצאתי משם. והלכתי לאיזושהי חנות אחרת, קטנה יותר, שנכנסתי לשם ומצאתי. איזה כדור מבד, וסביבונים מעץ, וקניתי להם, שמנו במייר יפה, ויש לי באוטו, ומחר כשאני אחזור אני אביא לילדים. ובתוך כך, עוד כשהייתי שם, וגם כשיצאתי, מצאתי את עצמי מאוד מתלבט, מהרהר, בתוך כל מה שקורה לי שם. גם איזושהי קריאה, בתוך זה שאוקיי, בסדר, אז לא קניתי בתאגיד הגדול, מתחילים בתאגיד קטן. ועדיין, הייתי עסוק בלקנות ובלצרוך ולהניע את הגלגלים של מערכת קפיטליסטית של צריכה, והדברים שקניתי אולי לא נעשו מכימיקלים, אבל עדיין השתמשו בעץ ובבד, היה צריך לגדל את הכותנה ולהוביל אותה, ואת הדברים האלה מן הסתם ייצרו בסין, ובטח עבדו למען הייצור שלהם אנשים, תקווה שזה לא היו ילדים, היו אנשים שקיבלו שכר מאוד עגום, וכדי להוביל אותם עד לכאן, היה צריך להשתמש בתחבורה ובאוניות. ובתוך כך אני רוצה גם מתנה לילדים שלי. כשאנחנו מסתכלים על זה באמת בכנות, אנחנו מבינים שמבחינה מסוימת אין מוצא. אין מוצא מבחינת שאין לנו, אנחנו לא יכולים להיות מחוץ באיזשהו עולם שאנחנו מתקיימים בו. שזה מאוד קשה, מאוד מורכב, לפעמים בלתי אפשרי, אלא כאן אנחנו בוחרים בדרך חיים מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד אחרת. שיכול להיות אחלה, זאת אומרת, למשל, לעבור לסיני ופשוט לחיות שם על החוף, וזהו. בלי לבוא לבקר, בלי הנסיעות האלה. אפרופו נסיעות שאני אומר, אני נזכר, לפני כמה שנים חלקתי חבר, מורה, שגם מלמד ריטריטים כאלה, יותר מבוגר מחוי שנסע בכל העולם, קצת כמו צ'ארלס שמלמד כאן. והוא מספר לי שהוא עשה באיזה סוף שנה חישוב של כל הקילומטרים של הטיסה שהוא טס באותה שנה. ואז הוא השווה את זה למספר קילומטרים של לנסוע באוטו מבחינת זיהום האוויר. הגיע לאיזשהו מספר אסטרונומי. והוא חלק איתי את האירורים שהיו לו בתוך המקום של האם מה שהוא עושה ומבחינת האימון שהוא נותן באימפקט של הלימוד שהוא מלמד כדי לשנות משהו שווה את כל מה שבדרך, הוא בעצם דורך עליו. המדרך האקולוגי שלנו, תביעת הרגל האקולוגית או החברתית, כל דבר שאנחנו עושים יש לו השפעה, ואנחנו חיים בתוך ביוספירה, סוציוספירה, בתוך מערכת מאוד מורכבת שיש בה כל כך הרבה דברים מעוותים ועוולות, והפעולות שלנו בתוכם מאוד מאוד משפיעות. זה מעורר הרבה מאוד מחשבות, וזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מבלבל, בטח ובטח גם כשאנחנו מביאים את זה אל הממשק שמבקש מאוד לפתוח את הפרספקטיבה שלנו של הדרך הרוחנית. רוצה אגב, זה פעם ראשונה בריטריט שעבר, אתה היית? הייתה לי יום הולדת לפני כמה שבועות, וסיפרתי להם על זה שאני מפנטז על טאבלט שאני אקבל להם הולדת, ושאני אוכל להשתמש בו, ובין השאר בטקסטים שאני קורא או כותב, או בתוך המקום של שיחת דרמה. וזה הטאבלט החדש שלי, עוד דבר שקניתי. זה קטע מתוך הספר בודהיזם ללא אמונות שכתב סטיבן באצ'לור. צעידה בדרך ההתעוררות יכולה להכין מגוון תכליות, מגוון מטרות. לעתים אנחנו עשויים להתרכז בפרטי הקיום החומרי, ליצור אמצעי מחיה שתואמים את הערכים והמאוויים הכי עמוקים שלנו. לעתים אנחנו עשויים להתבודד, להשתחרר מלחצים חברתיים ונפשיים כדי לבחון מחדש את חיינו בסביבה שקטה ותומכת. אני מחווה מאיזשהו מקום כמו הסביבה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, ריטריט שיכול להיות של יומיים, שבוע, חודש, שנה. לעתים אנחנו עשויים להיות מעורבים בעולם, להגיב באופן אוהד ויצירתי לסבלם של אחרים. אין היררכיה בין התכליות הללו. אף אחת אינה בבחינה טובה יותר מהאחרות. אנחנו לא מתקדמים מהראשונה לבאה אחריה. לכל אחת יש הזמן והמקום שלה. אם אנחנו מבקשים להתנתק, מחפשים בהירות, שעה שהחיים החיצוניים שלנו בבלגן, אולי נזכה למפלט זמני מהמאומה, אך לא נמצא השתוות נפש, איזון נפש, מתמשך. אם אנחנו מקדישים את עצמנו למען רווחת העולם, שעה שהחיים הפנימיים שלנו נקראים בין אידיאלים לא ריאליים לבין הרגלים כפייתיים לא פתורים, אנחנו עלולים בקלות לחתור תחת הכוונה וההחלטה שלנו עצמנו. נקרא ברשותכם שוב את השתי שורות האחרונות. אם אנחנו מקדישים את עצמנו למען רווחת העולם, שעה שהחיים הפנימיים שלנו נקראים בין אידיאלים לא ריאליים לבין הרגלים כפייתיים לא פתורים, אנחנו עלולים בקלות לחתור תחת הכוונות וההחלטה שלנו עצמנו. אני רוצה לחזור לאחר הצהריים הזה ולדברים ששמענו כאן באולם מחלק מכם, ונגעו למשל במקום של כעס כמניע לפעולה. ואני לא אוכל לחזור על כל הדברים, נאמרו כאן המון דברים חשובים ומאוד משמעותיים, מאוד, מאוד יפה היה לשמוע. אני רוצה אבל לצורך השיחה גם לעשות איזושהי הבחנה שהיא לאו דווקא קיימת בשפה בצורה כזאת, אבל לצורך הדיון שלנו, בין תרעומת, שבמילה תרעומת אני מתייחס אל ההתייחסות האינטואיטיבית שעולה בנו כשאנו פוגשים באפלה מוסרית, חוסר צדק, ועולה בנו כלפי התחושה הזו של התרעמות כלפיה, לבין כעס, כשהצורה שבה אני משתמש עכשיו במילה כעס, בדיוק מה שסטיבן נגע קודם בקטע שקראתי, המקום של דברים שכמו שאמרה אחת מכן, שהם שלי, הם נובעים מתוך דפוסים אישיים, מתוך נושאים לא פתורים עם עצמנו, שמעוררים תגובות של כעס. עכשיו, כשיש לנו נושאים שכאלה, הכעס עולה בנו כלפי כל מיני דברים, והוא די בקלות צובע את הסיטואציה בתוך הצבע שלו. זה לא שאנחנו רק כשאנחנו חושבים ומערערים או נמצאים בתוך הסיטואציה המוקדמת, למשל, יש דרך מסוימת שאבא שלי דיבר אליי. דרך שבה בילדות מאוד מאוד פגעה בי, והשאירה בי איזושהי צלקת. וסיטואציות אחרות עם אנשים, זה לא שאני רק מול אבא שלי הוא ידבר אליי, הדברים האלה יעלו, אלא כשסיטואציות אחרות יכולות ללחוץ בדיוק על אותו כפתור, ויעלה בנו הדבר הזה בלי שום זיכרון או מודעות לזה שבעצם זה נובע מאיזשהו נושא, נושא שתמון משם, שתמון שם. עכשיו, כמובן שההבחנה הזו שעשה איזשהו היגיון, מבינים על מה אני? אוקיי. ההבחנה הזו הרבה יותר קל לדבר עליה ולהבין אותה מאשר להבחין בה בפנים, מאשר לראות כשהיא קורית, וזה במסע חיים בעצם. אבל קודם כל, תוך מקום של להציף אותה. ו... אני רוצה כעת אולי כדי להמשיך להביא קצת קולות גדולים וחכמים ממני. קודם כל, היום זה די אינטואיטיבי לי, אבל לפני שנים זה בכלל לא היה קולו של הבודה. אני חייב להגיד לכם במאמר מוסגר, שבמשך שנים כל פעם שהייתי שומע איזה מורה או מורה דרמה מתחיל להגיד, הבודה אמר, כן, 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 נו, מה זה הבודה הזה? מי זה הבודה הזה? זה מישהו שחי לפני 2500 שנה, ומה אני יודע עליו? אבל איכשהו השנים על הדרך הזו, ויותר ויותר העמקה בה, ויותר ויותר פירות, ויותר ויותר הרהורים, שבעצם הדברים האלה שמתגלגלים היום אליי, וממני הלאה, וחוזרים אליי, וזזים, הם בעצם, מקורם הוא מאוד מאוד עתיק, ולמרות שהם עוברים כל מיני פרשניות ותרגומים, חלק הדומה מתגלגל מהבודה עצמו, שאגב גם הוא לא היה בודה, כמו שאמרתי, הוא זה שהתעורר, וכשהוא דיבר על עצמו הוא אמר, אני לא הראשון שהתעורר, ולא האחרון שהתעורר. אולי בהמשך עם הזמן יספיק לנו לדבר גם קצת על הבודה הבא. בכל אופן, הבודה, יש לו איזה משפט מחץ כזה, שאני מאוד אוהב, שאומר, אף פעם מעולם שנאה לא גורשה על ידי שנאה. זהו חוק נצח שרק אהבה יכולה לסלק שנאה. שנאה אף פעם לא מסלקת שנאה. עוד אחד שאני מניח שכולנו בחדר בטח מכירים, לפחות מכירים את שמו, זה גנדי. מהטמה גנדי. והוא כותב בספרו, תוך סיפור נישואי עם האמת, האוטוביוגרפיה שלו. האדם ומעשיו הם דברים נבדלים. אפשר להבדיל ביניהם. ועוד מעשה טוב צריך לזכות לאישור. ומעשה רע לדחייה, מבצע המעשה, בין טוב ובין רע, תמיד ראוי לכבוד ולחמלה. בהתאם למקרה, סנה את החטא ולא את החוטא, מצווה שאף כי קל להבין אותה, רק לעתים רחוקות מוציאים אותה אל הפועל. וזו הסיבה לכך שערס השנאה כל כך נפוץ בעולם. ועוד אילן שאני רוצה לצטט, אילנה. אתם מכירים את אתי איליסון?
כן.
למען אלה שלא יודעים מי זאת אתי איליסון. אתי איליסון הייתה בחורה יהודיה, חצי יהודיה, שחיה בהולנד, באמסטרדם, בזמן הנאצים. כתבה יומנים ונספתה במחנה השמדה. מי חשב על אנה פרנק עכשיו? אני אומר את זה פשוט כי אני שמעתי פעם ראשונה, שמעתי עליה בריטריט, בהודו. וישבתי די רחוק ובקושי שמעתי ושמעתי את המורה מדבר. הוא אמר בתחילת דבריו שהיומנים של אתי הילסום הם לדעתו אחד המסמכים הרוחניים הכי מדהימים שנכתבו בטח בעידן הזה. ואז הוא מספר שזה בחורה הולנדית צעירה, יהודיה, שנספתה במחנה השמדה. לא שמעתי את השם בדיוק, אבל חשבתי שאני שומע איזה אתי הילסום כזה. ואני זוכר את עצמי חושב, אף פעם לא ידעתי שאומרים אנה פרנק באנגלית, אתי הילסום. ושהיומנים שלה היו איזשהו מסמך רוחני, ומסתבר שהייתה באמסטרדם באותה תקופה עוד בחורה יהודיה, חצי יהודיה הייתה, שכתבה יומנים ונספתה, זאת לא אנה פרנק. ואיכשהו בנרטיב שלנו כאן בארץ, כל כך מתתים את זה הצידה, מתתים את זה הצידה לא כי חלילה איזושהי מכחישת שואה, כותב אותם דברים מאוד מאוד קשים שמספרים את, את הסיפור שהיה שם, אבל משהו במה שהיא מבינה מתוך הסיטואציה, ביחס שלה לסיטואציה, לא כל כך מתאים לנרטיב שכולנו כל כך גדלנו עליו, של לזכור ולא לשכוח ולא לסלוח בכל מקרה זה טקסט מדהים גם כי היא נורא נורא מביאה את עצמה בצורה נורא נורא יפה, וכותבת שם למשל על בחורים ואהבה ומין וכל מיני דברים שהופכים את הדמויות האלה בשחור לבן עם טלאי צהוב שאנחנו רגילים לגדול עליהם, זה אולי משהו נורא מרוחק, משהו שנורא נורא אפשר להתחבר ולגעת. השמיים שבתוכי קוראים לספר הזה ספר לא עווה. ובאחד הקטעים שם היא כותבת, אותו, לפני כן מספרת על איזושהי סיטואציה שבה היא נכנסה לבית מרקחת, אתה צריכה לקנות משהו, פתאום ניגש אליה שם איזשהו חייל גיסטאפו צעיר ואומר לה, תגידי לי, את אמורה להיות כאן? מותר לך להיות כאן? וגירש אותה החוצה. וזאת החשיבות ההיסטורית של הבוקר הזה, היא כותבת. לא שאיזה נער גיסטאפו אומלל צעק עליי, אלא שבכנות לא כעסתי עליו. להפך, ריחמתי עליו, ממש. והייתי רוצה לשאול אותו, הייתה לך ילדות קשה כל כך? או שהחברה שלך בגדה בך? והוא נראה מעונה ורצוץ, ודרך אגב גם מאוד לא נעים ורחרוכי. ורצון הייתי מתחילה איתו מיד בטיפול פסיכולוגי. הייתה סטודנטית לפסיכולוגיה. בידיעה ברורה שהחבר'ה האלה ראויים לרחמים רק כל זמן שאין להם הכוח להרע. אבל הם מסוכנים מאוד ברגע שנותנים להם יד חופשית. האשמה היא רק בשיטה שמשתמשת באנשים כאלה. ואם מדובר על חיסול, אז צריך לחסל את הרע שבאדם, ולא את האדם עצמו. אחד המפתחות שבא לידי ביטוי הרבה ביומנים של אתי, שקשור למקום של ההבחנה הזאת, הוא הנושא של השלמה. להכיר במה שיש, ובכך שמה שישנו הוא מה שיש לנו. כל כך בקלות עולה לנו התגובה אל סיטואציה כל כך מהר, ככה שבתוך המקום של הפעולה, ההתייחסות שלנו אליו, ההתייחסות הראשונית, מתחיל להיות בתוך, כבר בעולם הפנימי שלנו, ברגשות, במחשבות שעולים בנו, שאין בנו את ההכרה שזה המצב עכשיו, שזה מה שישנו, להרגיש אותו. התנועה הכל כך מהירה שלנו, בתוך הקושי שלנו, הקושי הטבעי, האינסטינקטיבי, לפגוש כאב שאנחנו כבר מגיבים אליו. הסיטואציה הזאת של תרגול אינטנסיבי של מדיטציה וריטריט, היא הזדמנות נהדרת לפגוש את המנגנון הזה. היה לכם היום קצת לא נעים? כאב בגוף הישיבה? שיעמום? לא להבין? חוסר הבנה, מה אני עושה כאן? הרבה מפגש עם חוסר נועם שעולה בפנים. גם אם חוסר נועם אני קצת עדין. זוועה לפעמים. קשה, משעמם, מעצבן, כואב. ובתוך כך, הרי זה קצת סוג של בדיחה. זה לא כמו סיטואציה, זה לא סיטואציית חיים אמיתית, במרכאות כפולות ומכופלות, שזה המצב, זאת המציאות, שאנחנו הכנסנו את עצמנו לכאן. באנו לכאן, וזאת איזושהי הסכמה משותפת שלנו על המרחב הזה. אבל ההסכמה והמטרה היא לא לגרום לעצמנו לסבול, או שיהיה משעמם, או שיהיה כואב. למרות שזה דברים נלווים שקורים כאן. אבל כשהם קורים, בדיוק כמו החבר'ה אתמול ששרו, מהזדמנות שלנו לראות מה קורה בפנים כשעולות בנו חוויות כאלה. כשעולה בנו כאב בגוף, כמה אנחנו מרגישים אותו, מרגישים את התחושה, את התחושה שישנה בגוף. אבל בעצם כשאנחנו משתמשים במילה כאב, אנחנו כבר מה אומרים? אנחנו אומרים, יש לי תחושה. יש לי תחושה. כלומר, כאב בברך. יש לי תחושה. אני אומר, היא לא נעימה. כאב פה, אומר שהיא לא נעימה. היא איפשהו פה, ואני לא רוצה שהיא תהיה פה. רגע, מה התחושה? יכול להיות שאני יכול גם להרגיש את הכאב? יכול להיות שהמקום כבר שעסוק בטוב, מה יהיה, להזיז את הרגל או לא להזיז את הרגל, לקום, מתי יצלצל הפעמון? זה כבר תנועה שהתרחקה, אבל רגע, מה היה שם בהתחלה? היה שם איזושהי תחושה. לפעמים יש לזה איכות של מדקירה, או לדקור כמו קוץ. מסמר, יש לזה איכות של לחץ, יש לזה איכות של חום או ברה או קיבוץ או איזשהו הרכב של התחושות האלה. איפה זה בדיוק מרגיש התחושה הזאת? איפה המרכז, כמו המעיין? פה זה ממש מבעבע, ואז מסביב זה כואב, זה כואב, פה זה קצת כואב, אני לא מרגיש כאב, מרגיש משהו אחר. ואיזה מרקם יש לזה, זה נורא נורא צפוף כזה, כמו סלע, שזה איזו תחושה שיש בה איזושהי ויברציה, הוא השתנות. אתם רואים את המהלך הזה? מהלך שהתודעה היומיומית, התודעה הרגילה, לא נכנסת בכלל למקומות האלה. אנחנו פה יכולים קודם כל להיחשף אל התודעה, אל הדינמיקות הרגילות שלה, ומלדעת שהן הן להזמין את עצמנו להרגיש. כשאנחנו אומרים להתבונן, לראות, יש בזה המון איכות של להרגיש. זה לא איזושהי התבוננות כזאת, כן, אני יודע, זה גם דרך להימנע מהכאב. כן, כן, אני יודע שכואב לי. להרגיש אותו. זה משהו שפועל נגד הזרם. בודה המון פעמים כשהוא התייחס מכל מיני היבטים אל הלימוד שלו, קרא לו בשפה הפאלי, פאטי סוטה גמה, נגד הזרם, של או אני אגרש את הכאב, או שאני אברח ממנו, לחוש בו, להכיר במה שיש לו עכשיו, לתת לו מקום, לחוש אותו, ואין... אי אפשר להכביר במילים כמה עוד יש, כמה שכבות עוד יש לחוויה, כמה אנחנו יכולים תמיד לעודד את עצמנו לפגוש. אז מקום אחד של השלמה קשור למקום של ההשתהות עם מה שישנו. ההתעמקות, המפגש. והמקום אחר קשור לראייה של קונטקסט, של תהליכים, כלול בהכרה שאין לי שליטה בדברים. הצלילים שפתאום היו אתמול בחוץ. תחושת חוסר נוחות שעולה בגוף אחרי חצי דקה, דקה, 10 דקות, 15 דקות של ישיבה. אם אני בתוך המקום שאני משחק את המשחק הזה שאנחנו משחקים, אז במשחק הזה, בזמן ישיבה יושבים, נמצאים באולם, ויוצאים מהאולם. ואז כשאני בזמן הזה נמצא בו, עולה. אם זה לא הכאב הפיזי, עולה איזשהו כאב נפשי או חוסר נוחות נפשי. אבל רגע, אם אני כרגע לא, זה לא בתחושה הרגילה שלי, למרות שזה מגוחך, כל מה שאני צריך לעשות ככה, לא יהיה, או פשוט לקום ולצאת. אבל אם אני רוצה רגע לבחון, לראות מה יש כאן, מה זה הניסוי הזה, שאני משחק פה את המשחק, אז אין עליי בעצם את הכובד של לעשות שינוי. וזה המקום של ראיית קונטקסט של תמונה רחבה. שיכול להיות שאני יכול לפעול כדי להביא שינוי. אבל זה לא שהשינוי הזה רובץ עליי. אני זה שצריך לעשות את השינוי. אני לא צריך, לא חייב להיכנס אל תוך הבחירה שלי לפעול ולקחת אחריות. והמקום הזה של השלמה מאוד רוקד, מתכתב עם המקום של התרעמות, התרעמות מוסרית. עוד משהו משל אתי היליסון. כותבת את זה בתוך בסיטואציה שהרבה אנשים כועסים עליה מסביבה, על זה שהיא אומרת דברים כמו הדברים שקראתי קודם, כמו שהיא מדברת איתם על זה שהם צריכים להשלים עם מצבם. וזה נורא מוזר, כי היא זאת שאומרת את הדברים האלה, והיא זאת שפועלת בתוך מחנה העבודה ועוזרת לילדים, ועוזרת לאנשים אחרים, קושי מאוד מאוד פועלת, ובו בזמן היא מדברת אל חבריה ואומרת, אנחנו צריכים להשלים עם זאת, עם זה שזאת הסיטואציה, ולפעול מתוך כך. ואני מאמינה שבתוך תוכי אני עומדת בשתי רגליי על הקרקע הקשה של המציאות הקשה. וההשלמה שלי אינה הרמת ידיים או אדישות. היא בהחלט משאירה מקום להתרעמות מוסרית בסיסית על משטר שנוהג כך בבני אדם. אבל הדברים האלה גדולים וסתניים מכדי שנגיב עליהם בטינה ובמרירות אישית. אני גם מדברת לא מעט אתי על מונח שעלה כאן גם במהלך היומיים שלנו ביחד, ויש לו הרבה משמעות בהגות הבודיסטית, וזה המקום של חמלה. הבודה דיבר על חמלה כעל אחת האיכויות משמעותיות לטפח אותה בדרך הרוחנית. ובבואו לדבר על חמלה כדי לנסות לחדד למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על חמלה, הוא נקט דרך מאוד מעניינת. הוא קודם כל הגדיר משהו, הגדיר מושג שלא הוא קרא, האויב הרחוק של חמלה. הדבר שהוא נורא נורא ברור שהוא פשוט הניגוד, ההופכי, ההפך מחמלה. אכזריות. ברוטליות קשה. רוע. ואז הוא המשיך הלאה כדי לחדד עוד את המקום של חמלה. אמר, יש לחמלה גם אויב קרוב. מה זה אומר אויב קרוב? זה משהו שנראה כמו חמלה, אבל הוא בעצם לא. וכאן הוא השתמש במונח רחמים. כשבעצם ההבדל בין השניים שהוא מנסה, כשהוא מדבר על חמלה, הוא מדבר על רגש מאוד חם, אמפתי ומשתתף. רגע שבו החוויה של הכאב נחוות ככאב. זה לא הוא כואב, כמה זה נורא, איזה מסכן, אלא זה הכאב שלו, כמו שיש רבים מכם, רבות מכם, ישמעים פה במעט שהיו הזדמנויות לדבר על התחושה הזאת, שכאב שהוא לכאורה בחוץ, יהיה אשר יהיה, כל אחד והמקומות שנוגעים בו, אבל הכאב נוגע והוא נוגע בפנים. בשונה מהמקום של הרגש המרוחק משהו של אני נורא מרחם עליך. אבל יש איזושהי תחושה של מרחק, של קור. אבל לתוך אותו מקום אני רוצה להוסיף כאן בשיחה הערב עוד מקום של אויב קרוב. זה המקום שבין חמלה לבין חמלה ש... איך לומר את זה? בין החמלה לבין האני החומל. שאל המקום של חמלה נכנס האני. לא שיש משהו לא בסדר בשפה של להגיד אני מרגיש חמלה, אבל לפעמים כשאנחנו מבררים ובוחנים את העולם הפנימי שלנו, אנחנו יכולים לשים לב אל הדימוי העצמי שנכנס לנו כאני בן אדם חומל, אני בן אדם שעושה למען הכאב של האחרים. זה מאוד מאוד טבעי שזה עולה. ויש לנו את היכולת המופלאה גם להבחין בזה, ולא לעצור גם שם, אלא להבחין האם המחשבה הזאת והאם הרגש הזה מפעילים אותי. מהו בסיס הפעולה שלי? מאיכן נובעות המחשבות שלי והמעשים שלי? כמה מתוכם נמצא בתוך ההרגשה הזו של הכאב והרשות, הרשות לעצמנו להרגיש את הכאב? כמה נמצא בתוך המקום של ההזדהות עם הבן אדם, עם החומל, עם האקטיביסט, עם המתרגל הרוחני? בדיוק בסיטואציה שתיארתי לכם קודם, כי יצאתי מאותה חנות עם אותם הרהורים. שמתי לב בתוך העולם הפנימי שלי, גם אל המקום של הערעורים, למשל, על הלב הדמיון פועלים קשה יום בסין. ממש כפצוץ כזה בבטן, איזושהי תחושה. וגם ראיתי איזשהו מסוג של מקום של רגשות השען. במקום גם של אני כאילו בקניונים וזה, קונה דברים מסין, אני הולך ללמד דרמה, שינוי חברתי. אנחנו יכולים לשמוע את הקולות האלה, לראות אותם בתוכנו. וכשאנחנו רואים אותם, אנחנו מוציאים דברים שיש להם כוח פעולה בתוך החושך, כי כשהם יוצאים אל האור, אין להם את אותו כוח. וזה לא בסדר. כל דבר שעולה בנו כלפיו שהוא לא בסדר כלפי עצמנו, זה דווקא סימן שיש עוד דברים מתחת לזה. אחריות לא מחייבת לחוש אשמה. פשוט אם נעשה את אותה הבחנה מילולית, כמו שעשינו בין תרעומת לבין כעס, למקום שבו עולה המקום של אשמה, נכנסים כבר הנושאים הלא פתורים, נכנס העני ולוקח את זה על עצמי. שמעתי בדיוק איזשהו ציטוט משפט שנורא נורא אהבתי. לא זוכר בדיוק איך זה הלך. לא זוכר. אביב הזכיר אתמול את המונח קרמה. קרמה זו מילה, אגב, המשמעות של המילה הזאת זה פעולה. קרמה מילולית או קמה בשפה הפאלית זו פעולה. המונח הזה היה קיים גם לפני עידן הבודה. זה מונח מהעולם ההינדי הברהמיני ששורשיו הרבה יותר עתיקים. מה שהיה מאוד מעניין, מה שעשה איתו הבודה, כמו עם עוד כמה מונחים אחרים, הוא לקח את המונח שהיה קיים, אבל נתן לו איזשהו טוויסט. הקרמה גם לפני כן דיברה בעצם על המקום של כיצד הדברים שמתרחשים עכשיו הן תולדות, הן פרי של דברים שנעשו בעבר. למשל, המצב הסביבתי שאנחנו חווים עכשיו, שהוא תולדה של הרבה הרבה מעשים שנעשו בעבר, ומה שאנחנו עושים עכשיו הוא הזרע של פירות שיהיו בעתיד. אבל בעוד השימוש המסורתי הקלאסי בזה התייחס אל הפעולה עצמה, ובעיקר, בעיקר הדגש שזה קיבל בעולם הברהמיני, טקסים דתיים. כלומר, אם אתה מבצע טקסים דתיים כאלה וכאלה, אז אתה תיוולד בגלגול הבא, ככה וככה וככה. ואם אתה לא תמבצע אותם, בודה שם את הדגש שלו בתוך המקום הזה, על המקום של כוונה. בתוך זה, בתוך כך, שאנחנו יכולים לעשות, שני מעשים יכולים להיות אותו מעשה, אבל הקרמה שתמונה בהם היא שונה לחלוטין, והדוגמה מאוד יפה שהוא השתמש בה, היא לדקור בן אדם, להכניס סכין לגוף של בן אדם, ושהבן אדם מת כתוצאה מזה. אמר, אם זה קורה, איזה שודד דרכים שרצה לשדוד מישהו, קפץ עליו ונעץ לו את הסכין, הוא עושה פעולה מכוונה רעה, מתוך חמדנות, מתוך אכזריות, ורצח אותו. אבל בדיוק את אותה פעולה של לנעוץ סכין בגוף, ואולי להביא למותו, עושים לפעמים רופאים מנתחים. פעולה היא פעולה דומה, אבל היא ראשונה לחלוטין. ומה שיוצק את ההבדל הזה זו הכוונה שעומדת מאחוריה. יש לנו יכולת מדהימה, מאוד לא מובנת מאליה ומאוד לא פשוטה, לחזור הרבה הרבה יותר אל המקום של ground zero, נקודת האפס. ואני לא מתכוון לאיזשהו מקום שהוא ספציפי, אבל ככל שאנחנו מעטים, עוצרים, לא מייצרים עוד קרמה, נחים בתוך ככה עם התכוונות, עם התכוונות מיטיבה. ראו את הדברים שדיברנו עליהם אתמול בערב, למשל בתוך כל הנושא של אתיקה. עם ההתכוונות הזאת מתאפשר לנו יותר ויותר לראות את הבסיס שממנו אנחנו פועלים. מתאפשר לנו יותר ויותר להבחין בין תרעומק לכעס, בין חמלה לרחמים, חמלה לעני החומה. מתאפשר לנו יותר ויותר לפגוש את הדברים כמו שהם. לפני שאנחנו עושים מהם whatsoever, לפני שאנחנו נותנים להם אפילו שם, איך זה מרגיש? רציתי לדבר אליכם על כל כך הרבה דברים, אבל אני אעצור כאן. בואו רק כדי לסיים את הסשן הזה נשב לדקה של דממה משותפת. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחוש שמכבדים אותנו. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נדע שאנחנו אהובים. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזו, נחיה בשלום, אחווה ואהבה.